עקרונות ויסודות במודעות עצמית לפיתוח היכולת להתמודד עם אירועים יומיומיים. הגענו לעמוד 25, הפסקה הראשונה. פעם שעברה בילינו קצת בהתבוננות במחשבות החיוביות שיכולות להתרוצץ בתוך ראשה של האימא, של האישה, ביחס למצב ששרר בבית באותה שעה. מחשבות חיוביות, מפותחות יפה, שמבוססות כולן על הנחת היסוד של לימוד זכות, כפי שראינו, עין טובה. בכל אופן, אנחנו בשורה שלישית, בעמוד 25. כל אחד מהם יכול להזכיר לעצמו. כל אחד מהם יכול להזכיר לעצמו, גם האב וגם האם. כן? באותה שעה. כשמסביב יהום הסער והילדים רבים. כל אחד מהם יכול להזכיר לעצמו את מצב העניינים הכללי השורר בית. כלומר, להיות מסוגל לעשות הערכה ושקלול של כלל המצב בבית. לא לקחת את אותו מקרה נקודתי ולהעצים אותו עד כדי יצירת הרושם, כאילו תמיד פה ילדים רבים, כאילו תמיד הם הרישים. לא טוב הדבר הזה. כן? אלא צריך להתבונן למצב באופן כללי. כמה אחוזי בלגן יש, וכמה בדרך כלל ילדים הם טובים ומושמעים, רגועים, שלווים, עסוקים. כל אחד יכול להזכיר לעצמו את מצב העניינים הכללי השורר בבית. ברגע שאדם לא עושה חשבון כללי, זה מראה שאין לו מבט כללי. יש לו מבט מאוד נקודתי, זה נקרא עין רעה. עין רעה זה מבט בעין אחת. בלעם היה שתום העין. הוא ראה רק בעין אחת. רק בעין הרעה. כשהוא ראה דבר רע, זה כל כך בלט, שזה כיסה על כל הטוב. ברגע שאנחנו מעצימים נקודה שלילית, זה סימן לא טוב. זה סימן שמתגברת בנו ההסתכלות הבלעמית. ההדגשה של רע. אנחנו חייבים להשתדל שגם, ובעיקר בשעה שאנחנו רואים ליקוי מסוים במציאות, אנחנו צריכים לזכור שזה לא כל המציאות. אי אפשר לתת לרגש הזה להתעצם בלי די, להתפשט בלי גבול, ולחסום לנו את כל האופק, ולאבד את היכולת לעשות הערכה שקולה. בסך הכל, חיינו לא רעים, נכון. אז היום יש לי קצת חום, אז מה? אז מה? גם שיש לי חום. יש לי בית, יש לי אישה, יש לי ילדים, בסך הכל בריא, שמח, מצאתי את מקומי, עוסק מה שאני אוהב לעסוק, אין וכן הלאה וכן הלאה. אתה יכול להתעלם מזה? מה זה? עבירה מחבה מצווה? אז בסדר, לא נוח כל כך. אז מה? זה חלק. זה נקודה אחת על שמי התוהר. זה קטם קטן על שמי התוהר. זה מבט שמאוד מאוד חשוב לסגל אותו. כן? להימנע בכל מחיר מדרמטיות והעצמה של תחושות רגעיות שייכות לזמן מסוים, למקום מסוים. אנחנו לא מזלזלים, אנחנו צריכים לדעת. הילדים כרגע רבים, וזה לא נעים, נקודה. אבל מכאן ועד להשחיר את פניהם של הילדים, להגיד שהם חסרים משמעת, תתתה, ורבים תמיד, ואולי. זה לא יפה, זה לא יפה, זה לא אמיתי. אז כל אחד מהם יכול להזכיר לעצמו, כן, את מצב העניינים הכללי הסורר בבית. הם רואים, צריך פה פעולה של הזכרה. צריך פעולה של הזכרה, כולי זה קצת נשכח, וכרגע קצת העובדה הזו נמצאת באיזשהו ערפל, באיזה ליקוי מאורות, אז כדאי להזכיר לעצמנו. להזכיר לעצמנו. שבאופן כללי היחסים בינם לבין עצמם, סליחה, שהילדים בדרך כלל ממושמעים ומשתפים פעולה. הכוח החיובי של הילדים הוא הדומיננטי, הוא הפועל, היוצא מן הכלל, זה מה שמתרחש כרגע בשעת ערב. זה יוצא מן הכלל, יש לו סיבות. יוצא מן הכלל, יש לו סיבות. יש לו סיבות שהייתי אומר, יש לדון על פיהם, לחפש את הנסיבות המקלות. זה יוצא מן הכלל. אנחנו לא דנים את הכלל על פי, יוצא מן הכלל. בדרך כלל הם מושמעים, ומשתפים פעולה. פועלת עליהם איזה רוח שאינה מצויה. לא נורא. שבאופן כללי יחסים בינם לבין עצמם יפים, שבדרך כלל הם מרגישים שהם מסתדרים זה עם זה. כן? יפה מאוד. העובדה שב-10-20% מן הזמן הם חשים כעס, חוסר התאמה, או שיש ביניהם חילוקי דעות כלשהם, היא נורמלית ומקובלת למדי בחיי המשפחה. דיברנו על זוגיות בשבוע הקודם. וראינו שבתוך זוגיות לא יכול להיות מצב שלא מתפתחת מריבה. אין דבר כזה. רק בין אנשים מתים אין מריבות. כן? רק בין אנשים מתים, שם בבית הקברון, כל שקט ורגוע. אף אחד לא רב, לא מרים ידיים, אף אחד לא מצייס, לא מדבר. אנשים חיים. כל שכן ילדים. מבוגרים זה קורה, אז מה אתה רוצה מילדים? מה אתה רוצה מילדים? שמרגישים באופן טבעי את הניגוד בין הרצונות שלהם. זה רוצה כך, זה רוצה אחרת. צריך לזכור שמילדים הם חסרי איפוק וריסון. נכון? כמו שאומר את הפסוק, כאשר אתה בא לאכול את התבואה שלך, קודם תיתן למי? קודם לבהמה. אחרי זה תאכל אתה. לבהמתך ואכלת וסבעת. בהמתך ברישה ואחר כך ואכלת וסבעת. למה מקדים את הבהמה? אתה לא יכול להגיד לבהמה תמתיני. היא בהמה. אז קודם נותנים לבהמה. ממלאים את הצורך הטבעי, שאין לה במה לאפק ולרסן אותו. אין לה דעת. לא יכולה להגיד, טוב, בעל הבית הוא חשוב יותר, הוא קודם יאכל, ואני אמתין. אבל זה לא מה שיש. היא לא נבראה בצלם אלוקים. היא לא נבראה בצלם. אז קודם כל, תן לה בהמה. גם ילדים קטנים, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה מילדים קטנים? אתה יודע איזה כוחות שולטים בהם. אתה מבין את חוסר העונים שלהם. מה, יש להם את התודעה, יש להם את השכל, שיכול להתבונן על המצב בחוץ, לראות, רגע, רגע, יש ככה, יש ככה. אין להם את זה. אפשר להרגיל אותם. אפשר להרגיל אותם, כמובן. כן? אפשר להרגיל אותם לבחור בפעולות מתאימות. כן? מכוח של הרגל, מה שנקרא מצוות חינוך. אבל אין להם את ההכרה ואת השכל עדיין. אין להם את ההכרה. אין להם. אומר ספר עמידות, תארו, טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה. לא צריך. נעזור. בכל אופן, הילדים בדרך כלל מושמעים. באופן כללי. העובדה שב-20, הם חשים כעס, חוסר התאמה, או שיש ביניהם חילוקי דעות, הם נורמלית ומקובלת למדי בחיי משפחה. בשעה שההורים אליה ביקורת, אבל בשעה, כל האמירות האלו, כל לימוד הזכות הזה שראינו כאן, כן? כל צורת המחשבה שמומלצת כאן להורים, אודות ילדיהם, וכל צורת המחשבה של האישה על האיש, החיובית, והאיש על האישה, כל זה אי אפשר בשעה שאדם מלא ביקורת. אי אפשר. בשעה שאתה מלא ביקורת, בשעה שאתה מעדיף לראות את האישה כלא אחראית, כלא מחנכת, אין סיכוי שתלמד עליה זכות. אין סיכוי. אתה לא יכול. כי זה כלל. כל דעה פורסת צל על, חבר, על חברתה. אם עכשיו אתה נמצא במעמד נפשי של ביקורת, אתה לא יכול בעת ובונה אחת למד זכות. אתה לא יכול. המלאך רבה, כשזה קם זה עומד, כשזה עומד זה קם. כשזה חרב זה בנוי, כשזה בנוי זה חרב. המלאה החרבה, אין צור נבנית אלא מחרובנה של ירושלים. אם יגידו לך צור בנויה וירושלים חרבה, תאמין. יגידו לך ירושלים בנויה וצור חרבה, תאמין. יגידו לך שניהם בנויות, אל תאמין. לא יכול להיות, זה תחת את הסתרה. צור זה היה מרכז של עבודת אלילים. יעלה לדעת שירושלים בנויה וצור מסגשגת? איזה מקום של עבודה זרה? אם מציון יוצא תורה? ודאי שלא. אותו דבר גם פה. אותו דבר גם פה. שאתה נמצא בהלך נפש של ביקורת. כן? שסוחפת אותך, שואבת אותך לתוך... כן? לתוך שערת רגשות. אתה לא יכול למד זכות באותו הזמן. בשעה שההורים מלאי ביקורת. כדאי לשים להם נקודה הזו. לכן אומרים כעס הפנים. אם אתה כועס כעס הפנים על הילד, יש לך את האפשרות לחשוב מחשבות טובות. יש לך אפשרות לחשוב מחשבות מעילות. אבל אם זה כעס הפנים, תעבוד. אתה כבר לא יכול בעת ובעונה אחת גם ללמד עליו זכות. אם אתה מתנפל עליו על זה שהוא לא הכין את השיעורי בית, או שקיבל נכשל במבחן, ואתה מתנפל עליו בשעת, כן, איך נקרא? מתנפל עליו בחימה שפוכה, אין סיכוי שתחשוב שהילד הזה פעם יכול להיות אדם טוב. בדרך כלל, בעקבות רגשות ביקורת כאלו, אחרי זה אתה חושב על הילד הזה שהוא לא יהיה מוצלח ולא ימצא עבודה, ומי בכלל תתחתן איתו, וכל החיים שלו, איך הם ייראו. זה המחשבות שבאות בעקבות מחשבה קטלנית, ביקורת קטלנית. זה לא עובד, אתה לא יכול לחשוב עליו טוב. אחרי זה אתה מתחיל לאמת את הביקורת כלפיו. אתה מתחיל לאמת את מה שחשבת עליו. הנה הוא לא מוצלח. אמרתי לכם, הנה הוא לא מוצלח. לא תסתכל, תראה, לא מוצלח. אתה מתחיל לאשר, זה נבואה שמגשימה את עצמה. עד שאתה מגיע למצב של פסיכופתיות, שאתה פשוט מצייר דמיון ואתה מאמין שהוא קיים. אתה כבר לא יכול להיות על הדעת שהילד הזה יכול להגיע לאנשהו. זהו, גמרנו, אתה כבר חרצת את גורלו של הילד הזה. בעיניך, אין כבר שינוי, נגמר הסיפור. אבל כל זה מתחיל להתעורר במצב של מלאות בביקורת. מזה זה מתחיל. שנותנים לתשומת הלב כלפי החסרונות שבמציאות להתרחב יותר מדי. להתעמק יותר מדי, לטלטל את הרגשות יותר מדי. אז בל נתפלא שאחרי זה אנחנו לא מוצאים אפילו מליץ אחד מן האלף על פלוני אלמוני. אין סנגוריה, אין. בואו תקשיבו, בכל אופן הוא בן אדם טוב. יש לו עמותה, חסדי נעמי, שמעת? לא מעניין שכל שטויות, שטויות, אתה יודע מי זה הבן אדם הזה? חכה, חכה, הוא עשה מעשה טוב. אתה יודע, אתמול העביר סקנה את... בואי נה, אתמול אני ראיתי שהוא פינה את המקום בשביל מישהו. נתן לי מישהו לחנות בחניה שלו. חכה רגע, חכה. שום דבר, זה הכלום. זה הכל למריטיים, זה אחיזת עיניים, משקר את כולכם. כך הוא יכול להגיד עליו. זה מסוכן מאוד. אסור לנו להגיע למצב כזה. בשעה שעורים, אליי ביקורת, זה מה שקורה? כן, מה אתה שואל? דור. מה הוא חטא, אדומה, אם אנחנו עולים של כל דברו? מתוך אהבת האמת, שאדם אוהב אמת, הוא לא נותן, בשום פנים ואופן למציאות, לא נותן. למציאות להצטייר לו, או לתפוס את המציאות בצורה חד צדדית. אין. כשאדם אוהב אמת, כשאדם מתקשר למחשבה כללית, הוא יודע שאי אפשר אף פעם לחרוץ דין, רק על פי דעה אחת. רק על פי רושם אחד. שמוע בין אחיכם, צריך לשמוע, צריך להקשיב. כן? ואסור לבעל דין אחד שיתחיל להגיד דבריו בלי שחברו נמצא. אסור. אסור לתת דגש על פן אחד של הסוגיה. חייבים נמצא בעלי הדינים מול פניך, אתה צריך לשמוע את שניהם. לא לתת שום פריבילגיה לאחד מבעלי הדינים, כי אחר יכול להשתרש בך כבר תפיסה אחת צדדית. זה העניין. ככל שאדם יותר מקושר למחשבה הכללית, הוא דואג שבתוך כל הפעולות והמחשבות שלו תמיד יהיה מיוצג העולם כולה. הכל יהיה כלול שם בפנים. ואם הוא מרגיש שהוא נותן איזה משקל לדבר מסוים יותר מדי, הוא כבר נרתע לאחוריו. לעולם אל יפלה אב, כן? בן בן הבנים, שעל זה שיפלה יעקב את יוסף, ירדנו למצרים. וזה לא, בסדר, הייתה לו כוונה בזה שהוא יפלה את יוסף. אבל עצם מודה שהוא יפלה אותו ונתן לו מעמד גבוה, זה כבר נתן לאחרים להרגיש שהם סרח עודף, שאולי בכלל הם קליפה, שעתידים בכלל להיפלט מבית ישראל, כמו שישא וישמעאל נפלטו, שהם היו בבחינה של קליפה, ואברהם ויעקב יצחק המשיכו, כן? חשבו האחים שהיחס כלפי יוסף, כן? הוא מבשר שהם בעצם הקליפה. הם נכנסו ללחץ מהסיפור הזה, והתחילו לרדוף את יוסף. לעולם אל יפלה אב בן בן הבנים. שעל זה שנתן ליוסף, יעקב ליוסף, קטונת פסים, נתגלגל הדבר וירדנו למצרים. האדם בעל מחשבה, חלילה, אנחנו באנו לבקר את יעקב, ככה מוחזל, אני לא... כן, אני מבין פה את המסר הפשוט, אני לא בא עכשיו מתיימר להגיד מה היה חטאו של יעקב, באיזה רמה הוא חטא, אבל היה איזה סטייה דקה שבדקות ביצירת האיזון בין הבנים, והנה כבר נתגלגל מזה חוסר איזון נורא של 400 שנות שיעבוד, 210 שנות שיעבוד מצרים. אז אתה שואל, אני אומר, כל שאדם מרגיל את עצמו מחשבה כללית, יותר ויותר לומד את הרב קוק, הוא מאוד מאוד נזהר לא להפלות. כל שאדם עסוק יותר בתורת ארץ ישראל, כן? אני לא אכחיש. ישנם דברי תורה שנכתבים יותר בדגשים של הפליה. להפלות את הרוח לעומת הגוף, לזלזל בגוף. כל מיני הפליות כאלה וחוסר איזונים, כל מיני בחינות במציאות. מסתכל על העולם הזה בעין צרה של אלמא דשיקרא, וזלזול בעולם הזה, והעדפה בולטת ובוטה של עולם הרוח על חשבון הצרכים הגשמיים. אני לא מדבר על זה, זה לא טוב. ביקורת קשה מאוד כלפי העולם הזה, זה גורם בדיוק לאותה בעיה. אנחנו דברים עליה כאן. אנחנו צריכים לסכל בעין יפה על כל חלקי המציאות. ודאי שיש מדרגות, אנחנו לא מכחישים את זה. כן? אבל זה לא אומר שיש מדרגות, אני צריך לזרוק משהו מכל המדרגות. זה לא אומר, אתה מבין? זה צריך הרבה הרבה זהירות בדברים האלו. בכל התייחסות שלנו למציאות, בין התייחסות החברתית, התייחסות החברתית סביבנו, בין התייחסות אפילו לנפש שלנו, שאנחנו באים לבחון כל מיני כוחות, ואנחנו מתייחסים לכוח הזה, ואיזה הקימת אף, ולכוח אחר, לא טוב. אנחנו צריכים לדעת, כן? לתת את הכבוד לכל כוח. וגם כוחות שקשלו, אנחנו צריכים לראות את גרעין האמת שבהם. לזהות אותו, ולהחזיר אותו באהבת הכוח הזה, אל חברת הכוחות, אחרי הטיפול כמובן, אחרי סילוק הקליפה, אבל אנחנו לא יכולים להתייחס בצורה כזו ביקורתית, כן? לקבור את הכוחות, ביקורת, קיבורת, אנחנו לא יכולים לקבור. זה צריך להיזהר. כן, כן, בבקשה.
יש מצווה מהתורה שזה להפלות.
כאילו, הבכור יקבל יותר, הבכור... התורה יכולה להפלות, אבל צריך להבין שברגע שהתורה מפלה, היא בעצם... כשהתורה מפלה... היא בעצם באה לקבוע הבדל מהותי בין דברים. האפליה הזו נובעת מהבדלי מדרגות. כן? הבדלי מדרגות. ברגע שהתורה מפלה, היא בעצם מבררת לנו מה ההבדל המהותי בין בכור ופשוט. אין בזה שום בעיה. לא שהתורה אומרת שהפשוט הוא מותר לקלל אותו, או מותר לגנוב לו את הציוד. לא. אבל זה בא להגיד לנו בפירוש. בכור יש בו בחינה. יש בו מציאות מהותית שונה מפשוט. וזה מקנה לו פי שניים. לא, זה לא גורם לקנאה. כי התורה קבעה את ההבדל המהותי הזה, הבדל מהותי. זה לא הפליה שרירותית. כן? אתן לך דוגמה פשוטה לזה. מה לעשות שחוקי הגוף נקבע שהראש הוא החושב, והיד היא הפועלת. נו, אז יש הפליה. לא! ההפליה הזו לא פוגמת בהרמוניה של הגוף. כי זו הפליה שהיא חקוקה בחוקי הטבע. זה לא הפליה דמיונית שהאימא עושה ביחס לבנים שלה. פה זה הפליה דמיונית. זה משהו אחר. כן? זה משהו אחר. האמת יכול להיות שגם יעקב ניסה ליצור אפליה מהותית. אבל עדיין זה לקה וחסר. והיה בזה מימד אנושי שגרם את אותה קינה. זה שאלה מצוינת, זה באמת לא... איפה הייתי בכלל שואל שאלה כזו? כן. כן, איפה הייתי שואל שאלה כזו? כן, אבל בגלל שאלה אנחנו זכינו פה לאיזשהו בירור, נראה לי שהוא בירור אמיתי. כן, אפליה מהותית לעומת אפליה שרירותית. זה מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. כן.
בהמשך לזה, הבחור נולד
אנחנו יודעים, זה בגלל זה עושים פדיון בחור. למה עושים פדיון בחורות? כי יש בבחור איזו מעלה כלואה, שהיא לא יכולה לצאת לפועל מכיוון שהבחורות חטאו בעגל, לכן היא לא יכולה לצאת לפועל בעבודת הקורבנות, זה ניתן לכהנים, כן? אז כלואה, ולכל אופן כלואה איזו מדרגה שלא שייכת לו, לכן צריך לפתור אותו, זה נקרא פדיון בחורות, אנחנו פודים אותו מאיזשהו מימד שלא יכול להופיע. מכיוון שהם חטאו בעגל. אבל עדיין הבחור, בלי שום קשר לעניין של עבודת הקורבנות, בלי קשר לזה, יש בבחור איזושהי מעלה. עצם עובדה שהוא ראשון. ראובן, ראשית עוני. כן? עצם עובדה שהוא ראשון. ראשית, צריך להבין מה זה ראשית, בחינת. כן? זה מעלה מאוד גדולה. יש בזה עוד דברים נסתרים יותר בעניין של הבחור, אבל עצם עובדה שהוא הופיע ראשון. עושה ראשון. יש בזה מעלה. צריך לברר את זה יותר. כן, לא מתיימר במילים הספורות האלה להגיד את כל ההבדל, את כל מעלתו של הבחור, אבל ציינו פה שתי דברים, כן? שתי מעלות. המעלה של הבחורות, כפי שהיו אמורים מלכתחילה לעשות את עבודת הקורבנות, והמעלה של הבחור כראשית, כן? פטר, רחם, מה שנקרא, הוא הראשון, הוא פותר את הרחם ראשון, הוא מופיע באוויר העולם ראשון אל תוך המבנה המשפחתי, וזה ידוע שגם מצד ההלכה, האחים הצעירים צריכים לכבד את הבחור. עד כדי כך, בדינים של כיבוד הורים, נכלל גם כיבוד הבחור. זה אומר לנו משהו, אנחנו מרגישים שיש פה משהו מאוד משמעותי. אנחנו גם מרגישים בתוך הבית שהבחור מקבל איזה מעמד מיוחד בעיני האחים יותר צעירים. אני רואה איזה מנכד שלי שהוא הבחור. יש לו איזשהו, כן, לא בגלל שלימדו אותו שכך הוא צריך לדרוש. משהו במציאות מסתדר על פי ההיררכיה הזו, כן? כן. כן. הביקורת, בעיה רצינית.
בעיה רצינית. לא מרגישים שזה ביקורת.
בעיה רצינית. בדרך כלל, כמו שאמרנו, בדרך כלל ביקורת, שימו לב, אמרנו זה מקודם, אבל אולי במילים אחרות זה יצא לי עכשיו. ביקורת מלמדת על כך שחסר לאדם, ראייה חיובית על המציאות. המציאות נתפסת בעיני האדם הזה כמציאות מדרונית שיורדת למטה. שהרע הוא עיקרי, הוא דומיננטי. הוא משחיר את פני המציאות. ומה שנותר לנו זה רק לחתום על כך. ולכן אני מבקר. זאת אומרת, הביקורת היא מעין הצהרה או גילוי מילטה, שהאדם מגלה על כך שהוא לא מאמין מספיק במציאות הטובה. ולכן שמופיע רע, הוא מתייחס אל הרע כאל מובן מאליו. כאל, כן, כן, ידענו שאתה נמצא. כן, ידענו שאתה עיקרי, ידענו שאתה דומיננטי. אתה מבין את הנקודה? אני אומר את זה בצורה קצת בוטה, שורשית, אבל כדאי לדעת את זה. כדאי לדעת. אני לא אומר את זה לכם, אני אומר את זה לעצמי. פעם הבאה שאני אבקר, פעם הבאה שאני אדגיש את הרע, אני יודע שמשהו אצלי באמונה נחלש. אני יודע שמשהו בתפיסה של הכל לטובה נפגם. והרע הזה תופס מקום מרכזי, ולא נתפס בעצם כמהלך של גילוי הטוב. כן? כאילו הטוב שנמצא בבסיס המציאות הוא חלש מכדי להתגלות דרך הרע. כן? או מכדי להימצא אפילו בתוך הרע. הכוונה הטובה של הילד שחוטא, הכוונה הטובה של הכופר, כן? אני לא מוצא את הכוונה הטובה כי משהו התפקפק אצלי בתפיסת הדומיננטיות של הטוב. לכן שהרע מופיע, הוא לא מלווה בטוב. הוא לא מתקיים מכוח הטוב שנמצא בו. הרי כל רע הוא מתקיים רק אם יש טוב. כן? רע לא יכול להתקיים בלי ניצוץ של הטוב. אבל התפיסה הזו כבר לא מדברת אליי. כי הטוב הוא קיבל אצלי מעמד מאוד שולי במציאות. תיאורטי. דמיוני. אתה מבין מאיפה נתותחת הביקורת הזאת? זה הנקודה. זה משהו אחר. הביקורת הבונה היא ביקורת שעניינה זה להפך את האדמה. כלומר, להוכיח את האדם על מעשיו ולהראות לו שהוא יכול להיות טוב. או שהמעשה שהוא עושה יש ביסודו טוב. אתה גונב? תשמע, את כוח המסתורין של הגניבה, אתה כל כך טוב בגניבה שאף אחד לא תופס לך. את כוח המסתורין תיקח למקום אחר. כן? כתוב שרוב גן בי ישראל הם. רוב גן בי. שאם יש אם יש עיר שרובה ישראל ומיעוטה גויים ויש גניבה, יש להניח שהגנב היה מישראל. למה? אומרת הגמרא שרוב גן בי ישראל הם. מסבירים בעלי המוסר, למה רוב גנבים ישראל הם? כי ישראל שייכים לכוח המסתורין. וברגע שלא לוקחים את כוח המסתורין לדברים החיוביים, זה הולך לגניבה. זה הולך לגניבה. זה מה שראה רבי יוחנן אצל ריש לקיש. רבי יוחנן ראה אצל ריש לקיש קיש כוחות עילאים, זה מה שנקרא, כן? זה מה שנקרא חלחה לאורייתא. כל הכוח העצום שיש לך שעכשיו אתה משתמש בו בתור מנהיג שודדים, שאתה לוקח מהעשירים ונותן לעניים, כל זה מעיד על כוחות נפלאים. אבל אתה משתמש בצורה לא נכונה. בוא לבית המדרש, שם זה יתגלה בתורה בצורה חיובית. הוא מזהה שבעומק ההתנהגות שלו יש שורשים מאוד חיובים. אבל אי אפשר, כן? אי אפשר לקדש אותם, אלא אם כן תכנס לבית המדרש. פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. הוא לוקח אותו לבית המדרש, הוא רואה את העוצמות ואת האנרגיות האינסופיות של ריש לקיש, שתורת ישראל צריכה את זה. ואז הוא בוחר להיות חברותה שלו. במשך שנים ארוכות הם חברותה, בונים ביחד את בניין החוכמה הישראלית. כן, אבל זה מתוך מבט חיובי. זה רבי יוחנן. כן, ראש המוראי ארץ ישראל ותורת ארץ ישראל. כן, מחכמי התלמוד הירושלמי, מופיע גם בבבלי, אבל, כן, עיקר מקומו הזה בתלמוד הירושלמי, תורת ארץ ישראל, הוא יכול לראות בריש לקיש את הדבר הזה. הוא יכול לראות את הדבר הזה. כן. בשעה שהורים מלא ביקורת, בין כלפי עצמם, ובין כלפי זולתם, במצב כזה, בליקוי מאורות נפשי כזה, אין כל סיכוי לכך שהם יוכלו לחשוב בהיגיון על פתרון אפשרי לבעיה. כי פתרון אפשרי לבעיה, מאיפה הוא יונק? מאיזה מבט? מאיזה מבט? טוב. מהמבט שהכל צועד לטובה. כל בעיה היא בעצם אתגר לפתרון, ולא יותר. בעיה לא מנציחים, בעיה מנצחים. אבל ברגע שאתה מלא ביקורת, העצמת את מקומו של הרע, איך אתה מחפש פתרון בכלל? מה לך בלי פתרון? הרי בעולמך אין פתרון. בעולמך אתה מנציח את הנקודה השלילית. מאיפה פה פתרון? מאיפה התעורר הכוח הזה שמסתכל על הכל במבט של פתרון? בדי שלא. רבי עקיבא מסתכל על השואל יוצא מקודש הקודשים, והוא כולו צוחק. הבעיה הנוראית הזו של שועל יוצא מקודש הקודשים, זה בעיה וזה הפתרון. זה דבר מדהים. זה הבעיה וזה הפתרון. שאם נתקיימה נבואת החורבן, אז ודאי תתקיים נבואת הבניין. זאת אומרת, החורבן זה בדרך לבניין. פלפלים. זה רבי עקיבא. זה רבי עקיבא שמבין את כל התרחשויות המציאות, וגם הקשות שבהם. חורבן בית המקדש, שועל יוצא מקודש הקודשים. כל בעיות המציאות זה בעצם, זה האופן שבו הטוב נולד. בו הטוב נולד. מדהים. סופר על שני אחים. אחד פסימיסט, אחד אופטימיסט. עשו להם מבחן. הכניסו אותם לחדרים נפרדים. הכניסו את הפסימיסט לחדרים מלאים במתנות. סרטים ורודים, הכל יפה. אמרו לו, תשמע, זה הכל מתנות, הכל שלך. הוא ברח מהחדר. לא ברחת, קח את המתנות. לא, 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 זה הכל פצצות, פצצות. הוא ברח. מי יודע מה יש שם בפנים? מתאים אותי. שמים סרטים ורודים, אבל בעצם יש שם בפנים, אני לא יודע מה יש שם, הנחשים יש שם. ברח מהחדר. הכניסו את האח האופטימיסט לחדר מלא גללים של סוס. לא סימפטי. הוא נכנס פנימה, התחיל לברוח. לאן אתה בורח? הוא אומר, אם יש כל כך הרבה גללים, כנראה שיהיה סוס בסביבה. הוא מחפש את התופעה החיה. לא את הגללים. את התופעה החיה. הגללים זה כבר הפסולת. הוא מחפש את התופעה החיה. יש בו בטח סוס בסביבה. זה הבדל עצום. זה הבדל עצום. אתה מסתכל על הגלל, אתה מסתכל על הפסולת, מחפש את התופעה החיה. כן? אתה רואה כפירה, אתה רואה פסולת, מחפש את התופעה החיה. זה האמונה שרוכשת מתחת לכפירה. אלא שהאמונה מסתגננת ומופיעה בצורה לא... אתה תחפש את זה, אתה תלמד זכות. אתה תעמיק בעומק נפשו של הכופר, ואתה תגלה את הדחף האמוני שמביא אותו לאותה טעות של כפירה. זה ביורים ארוכים, הרב קוק נדבר זה בריחוד. אנחנו מזכירים זה מפעם לפעם. אנחנו כבר צריכים לסיים, בוא נראה אם אפשר להגיע, זה נקודה. כן, בכל מקרה צריך להעריך פה בדברים. אין כל סיכוי לכך שהם יוכלו לחשוב בהיגיון פתרון אפשרי לבעיה, ויצליחו להגיע להערכת מצב שקולה. נקרא את זה, זו דוגמה יפה. ביקורת היא כמו פופקורן, שימו לב, יוצר פעילות יתר בתוך הנפש, והסחת דעת ופיזור נפש גדול. כן, ביקורת היא כמו פופקורן, קופצת בתוך הראש לכל הכיוונים. כן, זה משבית פעולה פוריה של השכל הגבוה, השכל הפתרוני. ביקורת היא כמו פופקורן, קופצת בתוך הראש לכל הכיוונים, מערפלת את המחשבה היוצרת, ומונעת מאיתנו להגיב ממילא. ממילא מונעת מאיתנו להגיב באופן יעיל, כן? באופן שלוקח בחשבון את אפשרויות הפתרון. ואז אנחנו שקועים לגמרי בבעיה ולא רואים אופק, לא רואים ממטר, כמו שאומרים. נעצור כאן.